ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת התלמוד ונמצאים במסכת עבודה זרה. בשבוע שעבר דיברנו בדיוק, סיימנו בדיוק בגמרא עם רבי יוסי בר קיסמא ורבי חנינה בן תרדיון שנפגשו ונזף בו. רבי יוסי היה חולה ורבי חנינה בא לבקר אותו, ורבי יוסי נזף בו על זה שהוא מלמד תורה לרבים. זאת אומרת, הרומאים גזרו גזרה ואמרו שאסור ללמד תורה לרבים, ורבי חנינה כן המשיך בדרכו, ורבי יוסי כבר אמר לו מה יהיה סופו, שנשרף עם הספר תורה, ולקח איתו את הגוי הרומאי. בזה סיימנו בשבוע שעבר. היום אנחנו ממשיכים. ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, היא הייתה ביתו של אותו רבי חנינה בן תרדיון. ויום אחד היא באה ואמרה לו, תראה אחותי, כן, היא יושבת בבית בושת. לקחו אותה, הרי סיפרנו בשבוע שעבר שבגלל שהיא הלכה ככה וקיבלה מחמאות מהחיילים הרומאים, אז היא התחילה לדקדק בפסיעותיה, היא התחילה ללכת קצת יותר ככה, ואז על זה נגזר עליה שהיא תצטרך לשבת בבית פרוצות שם שהרומאים שמו אותה. ועכשיו אשתו של רבי מאיר מבקשת ממנה ללכת לשחרר, מבקשת ממנו ללכת לשחרר את אחותה. כן, אז זו הגמרא הזאת במסכת עבודה זרה. שקל תרקב עד דינרין, לקח חבילה של דינרי זהב והלך. ואז על כן, אמר, היא לא התעביד באיסורה, מתעביד בניסה, והיא עבידת לאיסורה, לא התעבידת ניסה. אומר, אם היא כבר עשתה איסור, זאת אומרת, שכבה כבר עם אחד הגויים שם שבאים לבית בושת, אז כבר לא יהיה לי נס משמיים. אבל אם היא איכשהו הצליחה להחזיק מעמד ולא, אז יהיה לי נס משמיים. אז על נקת נפשק אחד פרשה, אמר לה, הלך, עשה את עצמו כאילו אחד הלקוחות. אז הכניסו אותו לחדר שלה, הוא בא כמובן לתחפושת, אמר לה, אישה מילי, לא ידע שזה גיסה, כן? אמרה לדשת נענה, אני במחזור, בנידה. אמר לה, מטרחנה לך, אמרה, דאיקה נפישין, דשפיפרן, מיני טובה. אמר לה, בכל זאת, אמרה, לא, יש כאן אחרות, מה אתה צריך להסתבך, יש כאן בחורות אחרות. אז הוא הבין, אמר, שמע מינה לא התעביד באיסורה, כנראה שהיא אומרת את זה לכל אחד שבא, כן? כן? אמרה לאחי, לכל אחד דעתי, כן? עזל לגבי שומר דידה, הוא יצא החוץ על השומר, אמר לאב אני עלי, תן לי אותה, תשחרר לי אותה. אמר לו, הוא אומר לו, מסתפינה ממלכותה, הוא מציע לו את הדינרים, הוא אומר, אני פוחד מהמלכות. אמר לשקול תרכבה דדינרי, קח את הדינרים, אתה לא עושה את זה בחינם, כן? אומר לו, פלגה פלח לה, אומר לו, ופלגה לה ולך, תשחד אותם, שיבואו, ישאלו אותך איפה האישה, תן להם חצי מהדינרים, יעזבו אותך, כן? אז אמר לו, אם לא יעלה בידי, מה יעזור לי הכסף? יהרגו אותי. אמר לה, כשבאים אליך, תגיד, אלא דמאיר ענני. זה גם הסיבה שהמשפט הזה נהיה כל כך נפוץ עד היום, 2000 שנה אחרי, שאומרים את זה, אלא דרבי מאיר עננו, כן? אומר לו, אלא דמאיר ענני, תגיד את זה 3 פעמים, ומתנצלת ותנצל. אמר לה, ומי אמר דאחי הוא? מי אמר שזה באמת מה שיהיה? אתה אומר, מה אתה נביא? אמר לאשתחזית, אומר לו, הנה, אני עכשיו יראה לך. אבוהן הוא כלבי דאח לאין, שהיה שם כלבי טרף, שאוכלים אנשים, כלבים שומרים, כן? שלא יברחו הבחורות, שמו שם כלבים. שקל כלה פתק בהו, אתו עלה למכלה. אמר, שחרר את הכלב. השומר שחרר את הכלב, הכלב התחיל לרוץ לכיוון רבי מאיר לטרוף אותו. אמר, אלה דמאיר ענני, אמר את המשפט הזה, אלוה דמאיר ענני, כן? שבקוע, אז הכלבים עזבו אותו, ויאב עלני עלי, ישב לידו הכלב, לבסוף השתמעה מילתה, אז באמת השומר רק ככה, לקח את הכסף, שחרר את גיסתו של רבי מאיר, כן? אז בסוף השתמעה מילתא במלכה, אתיו אסקוה לזקיפה, אמר אלא דמיר ענני, אחתוה, באמת ככה היה. הדבר התפרסם שהוא שחרר את אחד הזה בלי רשות, באו להרוג אותו, אמר אלא דמיר ענני, עזבו אותו, כן? אמרו למאי, מה זה המשפט הזה שאמרת? אז סיפר להם מה היה, אחיו העובדה, חקקו אל דמותי דרבי מאיר, הפיתחה דרומאי, כן? אז שמו את, את התמונות של רבי מאיר בפתחי רומא, כאילו שעוד לא היה כזה אדם. אמרי לי, כל דחזי עלי לטפסי, יום אחד חזי. מה? אמרו, שמו את התמונות שלו, שיחפשו אותו, מבוקש, שכולם יחפשו איפה הוא, שנתפוס אותו, כן? כן, יום אחד חזויה, יום אחד ראו אותו, ראתי אבטרי, ראת מקמאיו ועל לבי זונות. הוא רצו אחריו, הוא רץ, התחבא בבית פרוצות שם. יקדם רבשו לנוחרים בחזה, תמק בה במתק בה, ויקדם ריאת אליהו, ידמלה כזונה, קרחתי, אמר חס ושלום, ירבי, מאיר אבא, לא אבי אחי, אחי. בקיצור, הגמרא אומרת שפעם אחת תפסו אותו, רדפו אחריו, הוא התחבא באיזה בית פרוצות, ועשה את עצמו כאילו הוא מחבק איזה בחורה שם, וככה הוא ניצל, והגמרא, ואז יש דעה פה בגמרא אומרת, חס ושלום, אם זה היה רבי מאיר באמת, הם מספרים שזה היה רבי מאיר, לא אהבה אביד אחי, כמה רק עתה לבבל, מה אומרים? הוא ברח מהארץ והלך לבבל, זה באמת מה שקרה איתו בסוף. אז המעשה הזה של רבי מאיר, היום 2000 שנה אחרי, עדיין משפיע על העולם, כיוון שיש הרבה יהודים בשעת צרה, אומרים אלוה דמאיר ענני, אלוה דמאיר ענני, 3 פעמים וניצלים מן הצרה. עדיין במסכת עבודה זרה, אמר רבי אלעזר, כל המתלוצץ, איסורים באים עליו. יש הרבה אנשים, החיות שלהם זה מליצנות. כל הזמן רוצים לצחוק, לצחוק על דברים, לצחוק על אנשים, לצחוק, לספר בדיחות, לשמוע בדיחות, לראות קומדיות וכו'. מכירים את זה, מושב ליצים, כן? אז הגמרא אומרת, אחד כזה, איסורים באים עליו, כן? שנאמר, כתוב בנביא ישעיה כ"ח, ואתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרות, מוסריכם. כן? אמר לאור רבה לרבנן, רבה אמר לרבנים, במתות המנייכו, בבקשה מכם, דלא תתלוצצו, דלא לייתו איסורים עלייכו. הוא לימד אותם דין, אמר להם, אל תתלוצצו, אל תחפשו כל היום לצחוק, למה זה מביא על האדם איסורים? כמה מהליצנים האלה יודעים שהרבה מהצרות שבאים להם בחיים, בא בגלל שכל דבר שני הם הופכים מאותו לבדיחה, כן? אמר רב קטינה, כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטים. לא מדובר אחד שסיפר פה ושם איזה בדיחה, כן? זה בסדר, זה בדרך במסגרת הנורמל. מדובר על אחד שכל החיות שלו זה זה, רק על זה אכפת לו, כל הזמן רק רוצה לצחוק, להתלוצץ בלי הפסקה, כן? מזונותיו מתמעטים, זה פוגע לו בפרנסה. אמר רבי לוי, כל המתלוצץ נופל בגהינום. אחד העונשים על הליצנות הזאת, שאדם נהיה אלץ לבלות זמן מה בגהינום אחרי מותו. אמר רבי יושעיה, כל המתייהר נופל בגהינום, לא רק מי שהוא ליצן, וצוחק על אנשים וכולי, אלא מי שמתייהר נופל בגיהנום, מי שיהיר גאפתן סופו שנופל בגיהנום. אמר רבי חנילאי, כל המתלוצץ גורם כליה לעולם, עושה נזק לעולם, חס ושלום מביא אסונות על העולם, אחד שהוא ליצן. אמר רבי אלעזר, קשה היא שתחילתו איסורים וסופו כליה, כן? בהתחלה זה מתחיל שיש לו סבל איסורים, הוא לא מבין, ממשיך להתלוצץ, עד שסופו כליה לא עלינו, כן? דרש רבי שמעון בן פזי, אשרי מי שלא הלך לתרטיות, תרטיות זה בתי תיאטרון, כן? ולקרקסאות, ובדרך חטאים לא עמד. זה שלא עמד בקנגיון ובמושב לצים לא ישב, כן? שלא ישב בתחבולות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שספר תהילים נפתח, דוד המלך מדבר על 4 סוגי צרות שאדם מביא לעצמו. מה הם? אחד שהיה יושב במושב ליצים ובדרך חטאים, כן, והסיבה שאדם הולך למקומות כאלה, הוא מביא על עצמו אסונות, כי ידוע שהאדם הוא תוצר של החברה שהוא חי בה. אדם שהוא יודע שיש לו חולשות, אם הוא עובר למקום שאנשים שם חרדים עם יראת שמיים, שומרים מצוות, חיים בקדושה ובצניעות, במשך החודשים הוא נהיה כמותם. אם אדם הולך ממקום קדוש למקום תמה, כמה חודשים עוברים, והוא נהיה תמה כמותם. זאת אומרת, האנשים והסביבה, האווירה, למה קוראים לזה אווירה? שזה בא מהאוויר שנושמים באותו מקום מעבירות של אותם אנשים, משפיע על האדם שעבר לשם. שמה יאמר אדם, הגמרא אומרת, הועיל ולא הלכתי לתרטיאות, לא הלכתי לברודווי, להבימה, לכל ההופעות האלה, כן? וקרקסאות גם לא הלכתי. ולא עמדתי בקינגיון, אלך ואגרה בשינה. הוא אומר, אני לא הלכתי, לא עשיתי את הדברים האלה, כן? אז אני, מה? סך הכל אוהב לישון. יושן, אוהב כל הזמן לישון. אז הגמרא אומרת, תלמוד לומר, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. זה מה שכתוב. זה לא מספיק רק לא להיות ליצן, ולא ללכת לתיאטרון, ולא ללכת לכדורגל, ולכל השטויות שיש מסביב. זה מעלה אחת, לא ללכת לשם. אבל אדם יגיד, טוב, אז אני לא הולך לשם, אז מה אני אעשה כל היום? ישן, יבוא מהעבודה, ילך ישן, מוקדם. מה אומרת הגמרא? לא, חביבי, לא נולדת בשביל לישון. לישון צריך, אבל צריך לנצל את הזמן ללמוד תורה. אדם בא לעולם, אדם לעמל יולד. צריך ללמוד תורה. ומה כתוב כאן? תלמוד לומר, כי אם בתורת השם חפצו, הוא חפץ בתורת השם, ובתורתו יהגה יומם ולילה. שנאמר, והגית בם יומם ולילה. זה פסוק בתורה. שאדם צריך להיות מוקף בתורה מהבוקר עד הערב, בכל הזדמנות פנויה שיש לו. עדיין למסכת עבודה זרה, אמרו עליו על מלאך המוות, שכולו מלא עיניים. ובשעת פטירתו של חולה, עומד למעלה מראשותיו, וחרבו שלופה בידו, וטיפה של מרה תלויה בו. כיוון שרואה אותו החולה מזדעזע, פתאום הוא רואה מין מלאך ענק שמכסה אותו מכל הכיוונים, מלא בעיניים, מושיט את החרב קדימה, ועל החרב יש טיפה מרה, כן? כיוון שהוא רואה אותו מרוב פחד, נפתח לו הפה, וזורק טיפה של מרה לתוך פיו, ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות, ממנה מת. זאת אומרת, אנחנו רואים שהטיפה הזאת שהמלאך המוות שם בפיו של אדם, היא זו שמאוחר יותר תגרום לגופה להסריח, היא זו שגורמת שהאדם, פניו, הצבע של הפנים שלו ישתנה לרקרק, וזה מה שיגרום לאדם בסופו של דבר, שהנשמה תצא מהגוף הוא ימות, כן? אמר רבי יוחנן, בשעה שבא נחש על חווה, הרי מה הסוד של מעשה אדם וחווה? מי שלא מבין את הסוד, אז הוא חושב, היה אדם, השם ברא לו אישה, חווה, הנחש פיתה אותה לאכול מן העץ, היא אכלה מהעץ, נתנה לבעלה, בעלה אכל, שלושתם חטאו, הנחש קיצצו לו את הרגליים, חווה בצער תלד בנים, עד היום נשים יולדות בצריחות ובכאבים, כן? ואדם, בזאת הפך תאכל לחם. זאת אומרת, זה מה שיודעים, זה הסיפור בפשט. מה באמת הסוד של הסיפור? הגמרא אומרת, הטיל בזוהמה. מה הנחש? עד היום נחשים מתפתים לנשים. נחש יש לו תאווה לשכב עם אישה. עכשיו, אז התאווה, הגמרא אומרת, שאם נחש רודף אחרי אישה, אם היא תוריד את הבגד העליון שלה ותזרוק אותו רחוק ממנה, הנחש יתביית על הבגד כי הוא הולך לפי ריח. או היא תרוץ למים, או יגיע למים, הוא כבר לא ידע איך לרדוף אחריה. או שהיא הולכת לישון, תשים את רגלי המיטה בתוך קדים של מים, כיוון שהוא מגיע לשם, הוא כבר לא יכול להריח, הוא לא יודע איפה ללכת. הוא נתקל במים, הולך לו חוש הריח. בזמנם נחשים היו מצויים, היו נכנסים זוחלים, נכנסים לבתים, לא היה אטום כמו היום, היום יש בנייה טובה, אטומה, קשה מאוד למצוא נחש בתוך בית, אף על פי כן זה קורה, כן? אז הגמרא אומרת, אותו נחש הקדמוני שהיה לו רגליים וידיים, הטיל בה זוהמה, הכניס באישה זוהמה, כל עכשיו אלה שנולדו מאז ועד מתן תורה, יש בהם את הזוהמה של נחש, הוא הסמל של היצר הרע. כיוון שעמדו ישראל בהר סיני, עם ישראל עמדו בהר סיני, פסקה זו המתן, הזוהמה הזאת שהנחש הטיל בחווה, פסקה מצאצאים של עם ישראל, אבל נשאר בגויים, כי הגויים לא עמדו בהר סיני, לא קיבלו תורה, לא קרתו ברית עם בורא עולם, לכן בעם ישראל בזמן מתן תורה פסקה הזוהמה, אבל אצל העובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, הגמרא אומרת, לא פסקה זוהמתן. הגמרא ממשיכה עדיין במסכת עבודה זרה, שאלו את רבי אלעזר, עד איכן כיבוד אב? עד איפה מכבדים אב? או אב והם הכוונה, כן? אמר להם, צורו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון. דמה בנתינה שמו, זה השם שלו. פעם אחת ביקשו ממנו אבנים לאפות ב-60 ריבו שכר. הגזברים של בית המקדש, נפל לכהן אבן בשם ישפה. והאבן הזאת שווה הון. ואז באו אליו, רצו לשלם לו 60 ריבו, דהיינו 600 אלף דינרים. זה סכום אסטרונומי, כן? הגמרא אומרת, יש כמה דעות כמה באמת עלתה האבן הזאת. רב כהנא מתני ב-80 ריבו, 800 אלף, כן? והיו מפתחות של כספת מונחות תחת ראשותיו של אביו. אבא שלו, באו הגזברים, אמרו, תביא את האבן. אמר, יש לך את האבן הזאת? אמר, כן, למעלה. אמרו, לך תביא, נשלם לך 800 אלף. עלה למעלה, אבא שלו היה ישן על הקופסה, על הכספת, הראש שלו. לא רצה להעיר את אבא שלו, כן? אמר להם, אני מצטער. לשנה אחרת, הגמרא אומרת, נולדה אצלו פרה אדומה. הקדוש ברוך הוא גמל לו, שהוא לא רצה להעיר את אבא שלו, כיבד את אבא שלו בשביל כזה סכום עצום, הוא לא התפתה. לא רצה להעיר אותו משינה, כן? נולדה לו פרה אדומה שאין מחיר לכמה היא שווה, כן? כמה שהוא יבקש ייתנו לו. נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי. אני יודע, אני מבקש מכם מיליארדים על הפרה, אין לכם ברירה. אתם תצטרכו לשלם לי. אבל עכשיו איני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל אבא. אבל אני אפר איתכם, רק תשלמו לי את ה-800 או את ה-600 אלף שרציתם לשלם לי על האבן, ואני הפסדתי אתכם כלקוחות בגלל שאבא שלי היה ישן, זה מספיק, זה שווה היה הרבה יותר הפרה. ועד כדי כך הגוי הזה היה דמה בנתינה, היה גוי צדיק, כן? גמרא אומרת, אם גוי הגיע לכזו מדרגה, מה יהיה איתנו שאנחנו מחויבים במצוות כיבוד אב ואם? מצוות כיבוד אב ואם זה לא אחד משבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח, הגויים מחויבים בהם. מצוות כיבוד אב ואם זה לא אחד משבע מצוות. אמנם, כל מצווה הגיונית שנתפסת בשכל אנושי כהגיונית, אז גם הגויים מחויבים בה. אבל מצווה שהיא לא הגיונית, כמו קורבנות, שמירת שבת, זה מצוות שלא להדליק אש, זה דברים שבשכל אדם לא יבין אותם, כן? אוכל כשר, כל הדברים האלה, הגויים פטורים מהם, למה? זה לא דברים שאפשר להבין אותם בהיגיון, כן? אפשר לומר שאוכל שהוא לא כשר הוא לא בריא, להפך, אפשר, יש הרבה מאכלים לא כשרים שיש בהם מינרלים וויטמינים, אז אדרבה, אתה רואה שהגויים אוכלים אותם ומתחזקים מאוד, אז זה לא הנקודה, אלא הנקודה שזה עניינים סגולים, זה עניינים רוחניים, אנחנו לא יכולים לעולם להבין את דעתו של הקדוש ברוך הוא לעומק, אז לכן מה שנתפס בשכל, הגויים מחויבים, מה שהוא לא נתפס בשכל, או אדרבה הוא נגד השכל, הגויים פטורים. אז היינו אומרים, גם כאן, לקבל את ההורים, זה דבר שנתפס בשכל, איזה גוי לא מבין שצריך לכבד את אבא שלו, אבל למדרגה כזאת שלא להעיר אותו כשהלקוחות באו לקנות את אחד האבני חן, זה באמת כבר מדרגה גבוהה מאוד, והגמרא הביאה אותו כדוגמה, את הגוי הזה, לכמה צריכים לכבד הורים. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, שאלו פילוסופים את הזקנים ברומא הכוונה, כן? אם אלוהיכם אין רצונו בעבודת כוכבים, מפני מה אינו מבטלה? אם הקדוש ברוך הוא באמת שונא כל כך הרבה עבודת אלילים, למה הוא לא מבטל את האלילים האלה מהעולם? אמרו להם החכמים, אילו לדבר שאין העולם צריך לו, היו עובדים, היה מבטלו. הרי עובדים לחמה, ללבנה, לכוכבים, למזלות, יאבד עולמו מפני השוטים, הקדוש ברוך הוא אמר להם, תראו, אם כל העבודה זרה שלהם היה רק דברים שהעולם לא צריך, רק פסלים, דברים כאלה, הוא היה מבטל את זה. אבל מה נעשה שחלק מהעבודה זרה שלהם זה שהם משתחווים לשמש, לירח, אז מה אתם מציעים? שהקדוש ברוך הוא יבטל את השמש ואת הירח ואת הכוכבים וכל העולם יחרב? בלי שמש אין לעולם קיום יותר מיום אחד, כן? אז מה אתם מציעים? אלא חכמים ענו להם, עולם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. הקדוש ברוך הוא לא משנה את מנהג העולם, הטבע ממשיך להתנהג כרגיל, ואלה שחוטאים ועובדים אלילים ואת השמש וכולי, אלה סופם שיתנו את הדין. יגיע יום הדין, כל אחד ישלם מה שמגיע לו. דבר אחר הגמרא אומרת, הרי אדם גזל שאה של חיטים, כמות של חיטה, כן? והלך הוא זרעה בקרקע, הלך גנב את הזרעים מחבר שלו, שתל את זה אצלו בקרקע. בינתיים החיטה הזאת צומחת או לא צומחת? צומחת. למה הקדוש ברוך הוא עשה שהחיטה הזאת תצמח? אלא עולם כמנהגו נוהג, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בחוקי הטבע, לא עושה ניסים גלויים כל שתי דקות, כן? מעטים ובודדות הפעמים שהקדוש ברוך הוא התערב בטבע ועשה נס גלוי, וזה גם כן רק לצדיקי יסוד עולם כגון אברהם אבינו, דוד המלך, משה רבנו וכדומה. אבל סתם אחד שהלך ראובן גנב משימון חיטים והוא שתל אותם בקרקע, לא יגדל? הרי מה קורה אם כל אדם היה הולך ועושה עבירה ומיד העונש היה מגיע, הבחירה הייתה מתבטלת בעולם. מי היה הולך לגנוב חיטים אם הוא יודע שהם לא יצמחו? מי ישתחווה להשמש אם הוא יודע שמיד השמש תחרב והעולם ייגמר? מי יעשה כל מיני עבירות אחרות אם הוא יודע שמיד הוא יקבל עליהם עונש? אלא הגמרא אומרת, עולם כמנהגו נוהג. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בעולם, הכל כרגיל, כן? ושוטים בתת שקלקלו, טיפשים שקלקלו, עתידים ליתן את הדין. דבר אחר הגמרא אומרת, הרי שבא לשת חברו, אדם הלך עם אישה נשואה, נגיד שהיא בעריב עם בעלה, הלך, כן? והלך עשה איתה מעשה זנות, והיא עכשיו נכנסה להיריון. אז הגמרא אומרת, למה היא נכנסה להיריון? הרי זה לא אשתו, אסור לו היה לגעת בה. אומרת הגמרא, דין הוא שלא תתעבר? מה אתה מצפה, שאף אישה שזנתה אף פעם לא תתעבר? אז כולם יבינו שיש כאן התערבות אלוקית. אלא עולם כמנהגו נוהג והולך, ממשיך, העולם ממשיך כדרכו, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, זה ריש לקיש, מה אמר? אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לרשעים, לא מספיק שהרשעים עושים סלע שלי פומבי, אלא שמטריחים אותי ומחתימים אותי בעל כורחי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא מספיק שהבנים שלי עושים עבירות, עכשיו אני צריך בעל כורחי אני צריך לעשות משהו נגד רצוני. למשל, גנבת חיטים, אתה שם אותם בקרקע, אני באמת מעדיף לא להצמיח אותם, או אני מעדיף לא להביא ממזרים לעולם, אבל מה אני אעשה שקבעתי חוקים בבריאה? אז אומר, לא מספיק שהם מטריחים אותי, אלא גורמים לי לחתום בעל כורחי. זה דרך אגב התשובה, שכבר אמרתי את זה באחד ההרצאות שדיברנו על הציונות, אז הסברתי שיש מחלוקת יסודית בין תנועת המזרחי, שזה הכיפות הסרוגות, לבין סאטמר. אלה תנועת המזרחי מוסרים את חייהם עבור המדינה, עבור הצבא, עבור יישוב ארץ ישראל וכו'. ואלה סאטמר לא מכירים בכלל במדינה, לא בממסד, לא בממשלה. הם טוענים שהיינו צריכים לבוא לארץ רק בזמן ביאת משיח, ולא להיכנס לארץ בכוח הזרוע, במלחמות ובשפיכות דמים, להתגרות בגויים, כן? אז אני אמרתי, בתחילת הדרך, סאטמר צדקו. באמת היה צריך לחכות שיבוא משיח, ואז הגאולה הייתה באה על מגש של כסף. אבל אנשי התנועה הציונית, הקומוניסטים למיניהם, שונאי הדת, שהחליטו לעשות עלייה לארץ ולהקים מדינה של גויים בארץ, זה היה הרי התוכנית שלהם, כן? לעקור את התורה ולבטל אותה ועל ערכי הקומוניזם שהיה ברוסיה וכו'.
אז אלה שבאו לארץ, בסופו של דבר הצליחו ליישב את הארץ, התחילו עליות, התחילו לבוא כל מיני יהודים, רובם אפילו דתיים, כן? יישבו את הארץ, היום אנחנו כבר דור שלישי בארץ, 7 מיליון יהודים חיים בארץ. הקמנו אלפי בניינים, הקמנו תשתיות, הקמנו כל מה שהקמנו. מה שייך עדיין להמשיך ולהגיד, המדינה אין לה קיום, לא מכירים במדינה, צריכים לתת אותה חזרה לערבים, הרי זה טיפשות ממדרגה ראשונה. הטעות נעשתה כבר. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא מספיק לבני שהם חוטאים, שמקלקלים, שעושים נגד רצוני, מטריחים אותי ומחתימים אותי בעל כורחי. זה מה שעשו לקדוש ברוך הוא. באו, התחילו להביא עליות לארץ, מילאו את הארץ ביהודים. הקדוש ברוך הוא לא מתערב, לאנשים יש בחירה. על זה יש שכר ועונש הרי. הביאו אותנו לארץ, הקמנו שם כבר מדינה, כל מה שזה, ומכריחים את הקדוש ברוך הוא להילחם לנו, לעשות לנו ניסים, כגון מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור וכל שאר המלחמות, כן? זאת אומרת, מה רואים פה? שהקדוש ברוך הוא היה מעדיף שלו, אבל עכשיו כבר אין דרך חזרה, מה נעשה? 7 מיליון איש יעזבו את הארץ ויתנו להם את הכל על מגז, זה כבר לא יקרה לעולם, כן? זה הדרך היחידה שזה יכול לקרות, הם נפסיד במלחמות והם יזרקו אותנו לים, אבל חוץ מזה, אנחנו לתת להם את המדינה על מגש, ודאי שלא ניתן, ואם זה ימשיך לגרור שפיכות דמים, אז אין מה לעשות, זה המחיר שצריכים לשלם, כי כבר אין דרך חזרה. לכן כל אלה שממשיכים עם מה שהיה נכון לפני 70 שנה, הוא כבר לא נוגע היום. זה לא שייך יותר, חייבים להתאים את עצמנו למציאות החדשה, להפסיק לקנטר ולקטרג, ואדרבה, לחזור כולנו בתשובה, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו חשק, לעשות לנו ניסים, וזה לא ייקרה בגדר מטריחים אותי ומחתימים אותי בעל כורחי. הגמרא ממשיכה עדיין במסכת עבודה זרה, שאל פילוסוף אחד את רבן גמליאל, כתוב בתורתכם, זה בספר דברים פרק ד', כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא אש אל, אל קנה, מלשון קנה היא, אש אוכלת. מפני מה מתקנה, מפני מה מתקנה בעובדיה ואין מתקנה בה? למה הוא כועס על העובדי אלילים, אבל הוא לא כועס על האלילים עצמם? הרי הם גרמו שאנשים יחטאו בהם, לא? אמר לו, אמשול לך משל. רבן גמליאל עונה לו לגוי הזה. אומר לו, למה הדבר דומה? נשיא שהיה לו בן, ואותו בן היה מגדל לו את הכלב, כן? והעלה לו שם על שם אביו. מה החליט? הילד הזה, נגיד, קראו לאבא שלו איציק, אז החליט לקרוא לה, לכלב שלו גם כן איציק. אז כל היום הוא קורא לכלב שלו איציק, כביכול הוא מזלזל באבא שלו, כן? כשהוא נשבע, הוא אומר, בחיי כלב אבא, כן? חיי איציק הכלב, כן? ששמע אב שהבן שלו קרא לכלב על שמו. על מי הוא כועס? על הבן או על הכלב? הגמרא שואלת. אומר לו הגוי, על הבן הוא כועס. אומר לו, הנה, אז אתה רואה בעצמך שהקדוש ברוך הוא כועס על אלה שהולכים לאלילים, לא על האלילים עצמם, כן? אז הגוי שאל אותו, כלב אתה קורא אותה? מה, אתה משווה עבודה זרה לכלב? הכלב, מה זה? זה סתם בהמה חסרת תוכן, מה יש בה? אבל זה, עבודה זרה יש בה ממש. אומר לו, כן, אומר לו הגוי, אבל עבודה זרה היא מוכיחה את עצמה שהיא עוזרת. אמר לו, מה ראית? אומר לו, מה ראית? אמר לו, פעם אחת נפלה דלקה בעירנו, ונשרפה כל העיר, והבית שהיה שם עבודת כוכבים לא נשרפה. מה, כמו שהנוצרים מדברים, הייתה שרפה בעיר, הגיעה עד לכנסייה, לא נשרפה הכנסייה. אמר להם שול לך משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם ששרחה עליו מדינה, שהוא עושה מלחמה, עם החיים הוא עושה או עם המתים הוא עושה. עכשיו איזה מדינה התגרתה במלך הזה, הוא היה צריך לצאת למלחמה נגדם. במי הוא נלחם? באלה שחיים או באלה שמתים? כן, אומר לו עם החיים. אמר לו, כלב אתה קורא אותה? מת אתה קורא אותה? אומר לו, מה, אתה משווה את העבודה זרה לכלב? אתה משווה את העבודה זרה למתים? איזה מין השוואה? הגוי שואל אותו, את רבן גמליאל. כן, אם כן יאבדנה מן העולם, שיאבד את זה מהעולם. אמר לאילו לדבר שאין העולם צורך בו עובדים, היה מבטלו. הרי הם עובדים לחמה, ללבנה, לכוכבים, למזלות, לאפיקים, לגאיות, יאבד עולמו מפני השוטים, אלא מסקנה סופית של כל הגמרות פה שדיברנו, שהקדוש ברוך הוא לא משנה מסדרי הבריאה כהוא זה. נכון, היו פעמים בודדות ביותר שאפשר לספור אותם על כמה ידיים, שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים גלויים לאנשים גדולים, כגון שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, זה בתקופת יהושע בן נון, נפתח הים, משה רבנו, כל מיני ניסים שהיו במצרים. כן, זה היה דור של ניסים, אבל לבוא ולטעון שעכשיו כל פעם שעושים משהו לא בסדר בעולם, הקדוש ברוך הוא יתערב וילחם, זה לא מציאותי. כפי שאמרתי, זה יבטל את הבחירה, ואז אין פה שום ניסיון, כי כולם יודעים שכל פעם שתעשה משהו רע, תקבל סתירה מהשם, או שהשם יפוצץ את העבודה זרה שלך. ואם תבנה כנסייה, מיד היא תתפוצץ. תבנה מסגד, הוא מיד יתפוצץ. תבנה פסל של מיליון דולר מזהב, הוא יתפוצץ מיד. אז מי יעשה? אז אין שום ניסיון. אלא הנקודה שהקדוש ברוך הוא נותן להם להתנהל כרגיל, עולם כמנהגו נוהג, ובשורה התחתונה, מי שעשה טוב יקבל טוב, מי שעשה רע יענש על כך קשות, וזו המסקנה הסופית. הגמרא ממשיכה, אנחנו עוברים עכשיו, סיימנו עם מסכת עבודה זרה, אנחנו עוברים למסכת עדויות. אין לי הרבה מה לומר על המסכת הזאת שהיא קצרה ממילא. יש קטע אחד שכדאי להתעכב עליו. הגמרא אומרת, חמישה דברים של 12 חודש, משפט דור, כמה דברים קרו בהיסטוריה שלקחו 12 חודש, שנה, משפט דור המבול 12 חודש, דור המבול, כל התקופה שלהם, מהרגע שהם חטאו עד שהקדוש ברוך הוא ביצע בהם את זממו, 12 חודש, משפט המצרים 12 חודש, המכות במצרים, 10 המכות לקחו בדיוק שנה, כן? משפט איוב י' ב' חודש, כל האיסורים של איוב, הצרות ששלח לו הקדוש ברוך הוא את השטן, לקחו שנה. משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא 12 חודש, תקופת כל גוג ומגוג, החורבן שיהיה בעולם, כל הפצצות אטום שיפלו בכל מיני מקומות, כל התקופה הזאת תיקח שנה. 9 חודשים לפני שזה יתחיל, הערבים השתלטו על היהודים, על הארץ, השלטו בכלל בכל העולם, ואז יהיו עוד כמה חודשים של איסורים וסבל וחורבן, ואז תתחיל הגאולה ומשיח ותחיית המתים וכל מה שכתוב בנביאים, כן? משפט רשעים בגיהינום 12 חודש. המשפט הזה הוא קצת פרובלמטי, בגלל שצריך עומק כדי להבין אותו. מה זאת אומרת משפט רשעים בגיהינום י"ב חודש? יש לזה כמה פרשניות. פרשנות אחת, שהמשפט עצמו בשמיים לוקח שנה, ולכן גם דרך אגב נוהגים לומר קדיש על הנפטרים דווקא שנה, בגלל הפסוק הזה, כן? משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. שאלה שנייה, האם המשפט של הרשעים רק 12 חודש, או משפט של כולם? דבר שלישי, מה זה משפט? האם משפט זה הכוונה שיושבים ושומעים את כל הטוב ואת הרע, ואז פוסקים דין ואחר כך גוזרים דין, כמו בעולמנו? או שמשפט הכוונה למה ששפטו אותך. כבר היה הדין, הדין היה צ'יק צ'ק בשמיים, ועכשיו שפטו את האדם. אם זה כך, אם ככה יוצא שהגיהנום של האדם זה רק י' ב' חודש. מצד שני, רואים היום בימינו שעושים היפנוזה ומאפנטים אנשים, ויש אנשים שזוכרים כל מיני דברים, ויש כל מיני דברים רוחנים בעולם, ובגלגולי נשמות, בסיאנסים שמתקשרים עם המתים, רואים שיש נפטרים שהם יותר מ-12 חודש בגיהנום, שנים רבות. יש כאלה שנפטרו 30 שנה, 50 שנה, שואלים אותם איפה אתם. יש המון, יש אלפים של אלפים של אנשים שההורים שלהם נפטרו וחזרו אחרי הרבה הרבה שנים בחלום. הנה רק אתמול שמעתי על אחד שהוא כבר 4 שנים נפטר, ואתמול, לא אתמול, אתמול אני שמעתי על זה, זאת אומרת זה קרה לילה לפני שלשום, הוא בא לבנים שלו בלילה אחד לכל הבנים שלו ואמר, למה אתם כאלה אדישים ולא עושים כלום בשביל הנשמה שלי כשאתם יודעים שאני כל כך סובל? 4 שנים הוא כבר נפטר. אז אנחנו רואים עדויות במציאות שהגיהנום הוא הרבה יותר מי"ב בית חודש. משמע המסקנה של הגמרא הזאת פה שהמשפט עצמו י"ב בית חודש, ולכן גם אומרים קדיש כדי להקל על הנפטר במשפט, שהבנים שלו עומדים ומשבחים את השם, התגדל והתקדש שמי רבה,
כל עוד לא פסקו את הדין. עכשיו שכבר פסקו את הדין, כבר מאוחר מדי. צריך, איך אומרים, צריך לבוא ולהתחנן ולהתפלל ולשבח את השופט לפני שהוא גוזר דין. אחרי שגזר דין, מה יועיל? כן, אז זו הגמרא במסכת עדויות. אנחנו עוברים למסכת הוריות. הגמרא אומרת, רבן גמליאל ורבי יהושע אבוקז לי בספינה בעדי רבן גמליאל, אבא פיתה. רבן גמליאל לקח איתו לחמים, פיתות, לקח איתו את הפיתות הרגילות שאנחנו מכירים. בעדי רבי יהושע אבא פיתה וסולטה. רבי יהודה, רבי יהושע לקח איתו פיתות, לחם רגיל, קמח רגיל, ולקח איתו סולט, קמח סולט. כן, שלם פיתה דרבן גמליאל, הלחם של רבן גמליאל נגמר לו. שמח הסולטה דרבי יהושע. הם בלב ים, באמצע אונייה, נגמר להם הלחם, אז הסולט מחזיק מעמד יותר זמן. לחם אחרי כמה ימים מתקשה, נגמר, מתייבש, אי אפשר לאכול אותו. אבל הסולט מחזיק מעמד הרבה זמן, לא מתקלקל, כן? אז הוא שאל אותו, איך ידעת להביא סולט? בדרך כלל אף פעם לא הביאים סולט, לא, אנחנו בנסיעות שלנו אף פעם לא הבאת סולט. איך ידעת הפעם שניתקע פה בלב ים וזה התארך המסע? שימו לב מה הוא ענה לו, זה מראה לך שהתורה היא מן השמיים, הגמרה הזאת, זה אחד ההוכחות. ענה לו, אמר לה, כוכב אחד יש שעולה ל-70 שנה, פעם ב-70 שנה יש כוכב שפתאום צץ. אין אותו, 69 שנים לא רואים אותו באף מקום. פתאום עם כל התזוזות של כדור הארץ והגלקסיות, פתאום פעם ב-70 שנה הכוכב הזה בא לבקר. עולה ל-70 שנה, הוא מטעה את הספנים, והספנים שהם קוראים, אז לא היה GPS, מצפנים, מה שיש היום, כן, דובר לפני 2000 שנה, אז הם היו הולכים לפי הכוכבים, לפי, היה חוכמה אדירה, דרך הכוכבים היו יודעים איך להגיע, בלב ים, כן? אז הוא אמר, אז הכוכב הזה פתאום עולה, אז הוא משבש להם את הכל, פתאום רואים כוכב נוסף, וזה מבלבל אותם, כן? אמרתי, שמה יעלה ויתאה אותנו גם. אמר לה, כל כך יש בידך, אתה כזה גאון שידעת כזה פרט, ואתה יורד לספינה ואתה הולך להיות סוחר, למכור סחורה, לעבוד, אתה צריך להיות רב גדול, מה אתה עכשיו בא ללכת למכור, כן? אמר לה, עד שאתה תמה עליי, עד שאתה מתפלל למה אחד כמוני הולך לעבודה כל יום והולך למכור סחורה בלב ים, כן? ממדינה למדינה, תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה. מה אתה עכשיו מתפלא עליי? יש לך שני תלמידים שהם הרבה יותר גדולים ממני בעיר, כן? ואתה לא מייחס להם שום חשיבות. מי הם? רבי יוחנן בן גודגדה ורבי אלעזר חסמה. שני חכמים ענקיים שיודעים לשער כמה טיפות יש בים, הם יכולים לעשות חשבון עד הטיפה האחרונה כמה מים יש באוקיינוסים, ואין להם לחם לאכול ובגד ללבוש, אין להם פרנסה, אין להם מה לאכול ובגדים לקנות, להתלבש כמו בני אדם, אין להם. מכאן ראיה שעושר ועוני זה לא תלוי כמה השם אוהב אותך או לא, להפך, כתוב בפרשת ואתחנן בשלושה פסוקים האחרונים, אני אלקנה משלם לרשע אל פניו להעבידו. שלם לו בעולם הזה כדי להעביד אותו מחיי הנצח בעולם הבא. ומשלם שכר לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. אלה שאוהבים אותי, אני שומר להם את השכר לעולם הבא לאלף דור. כן? לא האחר לשלם להם, על הרשעים נאמר, לא האחר לשלם להם אל פניו השלם לו להעבידו. זאת אומרת, לצדיקים, אני מאחר את התשלום לעולם הנצח. למה שיקבל את זה בעולם זמני? כן? אז מה רואים כאן? שיכול להיות צדיק יסוד עולם, כמו שהיה רבי אברהם אבן עזרא, כמו שהיה רבי חנינה בן דוסה, בקושי היה להם מה לאכול. והיו מסתובבים ימים רעבים, וגם בדור שלנו יש צדיקים ענקיים, שבקושי יש להם כסף לאוכל. מה הראיה? זה לא ראיה לכלום. זה לא ראיה שהשם כועס עליהם, זה לא ראיה שהם רשעים, זה לא ראיה לשום דבר. הנה ראינו ששני ענקי עולם בזמן התנאים שהיו מחיי מתים, כן, לא כמו היום. הם באלף דרגות מעלינו, כן? אין להם בגד ללבוש ולחם לאכול. נתן דעתו, הוא עורר אותו את רבן גמליאל שהוא היה נשיא,
נתן דעתו להושיבם בראש. אמר, שאני אגיע ליבשה, מיד אני מענה אותם לתפקיד. שלח להם, הגיע ליבשה, שלח להם ולא באו. שלח להם הזמנה לבוא אליו לפגישה, ולא באו. חזר ושלח להם, שלח להם עוד פעם הזמנה ובאו. אמר להם, אני יודע למה לא באתם פעם ראשונה. אתם חושבים שאני נותן לכם כבוד עם המינוי הזה. כי מדומים אתם ששררה אני נותן לכם. שררה זה שלטון. עבדות אני נותן לכם. אני ממנה אתכם לרבני קהילה, להיות רבנים. אתם חושבים שאני נותן לכם פרס? או שאני ממנה אתכם למלכות, להיות שולט, שליט וכו', לחלק הוראות ולקבל כבוד מהקהילה? מה פתאום? זה החלק הקטן בתפקיד. החלק העיקרי שאני בעצם ממנה אתכם להיות עבדים. עבד. אתה עבד של הקהילה. אין לך יום, אין לך לילה, פתאום הזכרה, פתאום הערים אותך שתיים בלילה, פתאום אורחים הגיעו, צריך למצוא להם מקום לשבת, והבית כנסת, ולבדוק שסידרו, והגבאי, וחשבונות, והכספים, ולאסוף, והחלק הכי גרוע, שהרי תמיד יקומו עליך כל מיני אנשים מהקהילה שלא אוהבים אותך, כיוון שאמרת משהו שלא מוצא חן ביניהם, או שביקשת מהם לתרום, ולא מצא חן ביניהם, וכו', כמו בכל מקום שהולכים. בקיצור, תקבלו רק ביזיונות, הוא אומר להם. אז מה אתם לא רוצים? כדאי לכם, זה ביזיונות. שנאמר, איך יודעים, במלאכים א', פרק י' ב', וידברו אליו למור, אם היום תהיה עבד לעם הזה. זאת אומרת, מה אנחנו רואים משם? שהמלך, בעצם השם קרא לו עבד. אתה עבד של העם. זה שעושים לך כבוד, בסדר, אחרי חודש, חודשיים כבר לא מתרגשים מהכבוד. בהתחלה זה משהו חדש, יש כאלה שגם רטפו על זה, אחרי זה מגיע איזה נקודה שכבר הם לא מתלהבים מזה, ולא רק זה, גם הם סובלים מזה, זה יוצא להם מאף, וזה כבר הופך למטרד, כן? לכן, מה אנחנו רואים פה? שמי שמשרת את הציבור, אפילו שהוא מעליהם והוא שולט בהם כביכול ביד רמה, הוא בעצם עבד שלהם. אנחנו עדיין במסכת אוריות, חמישה דברים משכחים את התלמוד. עכשיו אנחנו נדבר על דברים סגולות ודברים סגוליים מאוד מעניינים. מי שישמע את זה, כדאי לו לרשום לו את זה באיזה פנקס, כדי שידע מה לעשות, מה לא לעשות. חמישה דברים משכחים את התלמוד. אדם לומד תורה, אין דבר שהוא רוצה יותר מלזכור את מה שהוא לומד. ללמוד, 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 והכל נשכח, זה כמו למלא מים בדלי שיש בו חור, כן? אז מה הם חמשת הדברים שגורמים לאדם שישכח את מה שהוא למד? האוכל ממה שאכל עכבר. אם עכשיו עכברים עשו, אתה בא, הכנת בצק, כיסית אותו נגיד, אתה אחרי זה בא, אתה מחכה שהוא יתפח כדי לעשות חלות או לחם, ואז אתה רואה נקודות נקודות על הבצק. מה אתה מבין? שהיו כאן עכברים, עכבר או כמה, כן? בדרך כלל זה כנופיה, זה, הם לא באים לבד, כן? הגמרא אומרת, במקום אחר, עכברים רשעינינו, רשעים הם. למה? אם אחד גילה אוכל, הוא קורא לכולם, מחסלים לך את החיים. לא משאירים לך אחד באוצר, כן? אז הגמרא אומרת, אם העכבר אכל מזה ועכשיו אתה אוכל מזה, זה גורם לשכחה. או חתול אכל ממנו. יש לך גבינה, חתול אכל, אז מה אתה אומר? אני ארים עם הכפית את מה שהוא מלמעלה ליקק, נרים ככה איזה 3-4 סנטימטר עם כף גדולה, נזרוק את זה, ומה שמלמטה נקי, כן? אז, אבל בסדר, אולי נקי נקי כן, אבל שכחה זה גורם. האוכל לבבות, לב של בהמה, לא כתוב של אוף, בדרך כלל בסטקיות, בארץ, פה זה לא חוקי בארצות הברית, אבל בארץ מגישים לבבות. אבל לא מדובר על לבבות של עופות, מדובר על של בהמה. אבל גם זה אני חושב נפוץ. מי שאוכל לב של בהמה, זה גורם לשכחה. מי שאוכל זיתים, זיתים צריך לדעת על איזה זיתים דיברו. כי יש מאות סוגי זיתים. יש, ראיתי מפרשים שאומרים סוג אחד של זיתים, לא כל הזיתים. כדי לצאת מידי ספק, אז צריכים לדעת ששמן זית משפר את הזיכרון. אז מי שכבר רוצה לאכול זיתים, יאכל את זה טבול בשמן זית.
ויש עוד שיטה להתפטר מהנזק שהזיתים גורמים לזיכרון, להגיד אל אלוהים מצפץ, שזה, המשפט הזה נותן בגימטריה זית, זה מלאך כנראה שמונע את השכחה הזאת, מי שאומר את זה לפני שהוא אוכל זיתים, אז ממילא הזיתים לא יזיקו לו, ומי שלא מת כל כך על זיתים, אז מה לך לאכול זיתים? עדיף לא לגעת בהם, כן? השוטה מים של שיעורי הרחיצה. אם עכשיו, היום בזמננו אדם נכנס למקלחת, לוחץ על כפתור, מסובב ידית, יש לו מים כמה שהוא רוצה. בזמנם זה לא היה ככה, היו הולכים להביא מים מהנהר או מהבאר, שמים אותה באיזה פיילה גדולה, באיזה אמבט, חממים את זה מלמטה עם עצים, מגיע לטמפרטורה חמה, אדם נכנס לתוכו ומתרחץ. עכשיו מה קורה? לפעמים היו ממלאים את האמבט ומוציאים ממנו עם כלי של נטילה כל הזמן מים ורוחצים ידיים, לא ממש טובלים בפנים, אז המים נשארים נקיים, אבל כיוון שהשתמשו במים האלה לרחיצה, אז אחרי זה מהמים שנשארו הוא רוצה לשתות מהם, אז מה אומרים? זה גורם לשכחה, זה גורם לשכחה, כן? אז אותו דבר בכלי של מים אחרונים, לפעמים מביאים כוס עם מים אחרונים, ואז אנשים עושים מהכוס האלה מים אחרונים, ובסוף נשארה חצי כוס. עכשיו בא איזה מישהו שותה אותה, לא את המים האחרונים הוא שותה, את המים שהביאו מהברז כדי לעשות איתם מים אחרונים, אז הוא שותה את זה, אומר מה, זה מים לכל דבר, מה, רק בגלל ששפכו מזה קצת על האצבעות, אלה מים טובים לכל דבר, אז זה דבר שגורם לשכחה, כן? הגמרא ממשיכה, הרוחץ רגליו זה על גב זה. יש כאלה שבזמנם היו רוצים לחסוך במים, כמו שאמרתי, מים היה מצרך נדיר והיה קשה מאוד להביא אותם, זה כבד הרי ללכת להביא אותם מהנהר עם ככה שני דליים להביא את זה לבית. עכשיו היו רוצים לרחוץ את הרגליים, נגיד רוצים להיכנס למיטה, והרגליים, הרצפה שם הכל הייתה מלאה בחול, לא היה כבישים כמו היום, הכל אבן, אז הרגליים מלאות באבק ולכלוך, אז רוצים לשטוף את הרגליים. האם ישפכו מים על כל רגל לחוד, זה יבזבז הרבה מים, מה רוצים לעשות? שמים את שני הרגליים אחד על השני, ככה משלבים ביניהם, ואז שופכים במכה על שני הרגליים. אז נכון, זה חוסך מים, אבל זה גורם לשכחה, כן? עכשיו תשאלו, מה הקשר בין רגליים, אם שפכת עליהם אחת אחת או את שניהם ביחד, לשכחה? תשובה לעולם לא נדע. יש דברים שאפשר להסביר אותם על ידי פסוקים, ויש דברים שזה עניינים סגוליים נטו. לא נדע. אם לא התלמוד שגילה לנו את הסודות האלה, לעולם לא היינו אפילו חושדים שיש קשר בין אכילת זיתים לשכחה, או באכבר שנגס בבצק, שעכשיו נעשה מהבצק הזה חלות, זה יגרום לשכחה. לעולם לא היינו יודעים את הדברים האלה, כן? הגמרא ממשיכה, חמישה דברים יפים לתלמוד. אמרנו, אלה חמישה דברים שמשכיחים את התלמוד. עכשיו דברים שמועילים ללימוד, כן? מה הם? האוכל פת פחמים. פת שאפו אותה על הפחמים, כמו טבון, אבל על הגחלים ממש, כן? ואין צריך לומר פחמים עצמם. אם הלחם שנאפה על זה, אז אם נדבקו כמה מהגחלים האלה, הפחמים עצמם, ואדם אכל את זה, אז זה מועיל לו לתלמוד. האוכל ביצה מגולגלת בלא מלח, ביצה קשה שמתגלגלת, כן? בלא מלח, בלי מלח. הרגיל ביין הוא בבשמים, אדם ששותה יין טוב, כן? ויש, ומריח בשמים, זה פותח את המוח, כן? זה טוב לנשמה. הרגיל בשמן זית, מה אמרתי קודם? זית פוגם, שמן זית מועיל, כן? השוטה מים של שיעורי עיסה. מה הפירוש? בזמן שמכינים עיסה של בצק, כדי להכין מהמנחלות, שופכים מהדלי, שופכים, אז נשאר קצת בסוף, לא שפכו הכל. אז הוא שוטה את המים האלה. מקודם אמרנו, מים של רחיצה, שרחצת ידיים, מה שנשאר בכלי, אל תשתה. זה גורם לשכחה, של רחיצה. מים של בצק, של עיסה, לא רק שלא פוגם, אלא מועיל אפילו ללימוד. כן? דברים מעניינים מאוד. הגמרא ממשיכה, אף, יש אומרים, אף המטבל אצבעותיו במלח ואוכל, כמו שהיו עושים בזמנם, טובלים את הלחם ככה עם האצבעות במלח ואוכלים, כן? כן, הגמרא ממשיכה, הרגיל ביין ובבשמים, דאמר רבא, חמרה ורחני פקחין. רבא לימד אותנו יסוד שקיבלנו בהר סיני, שבשמים וינות פותחים את הפיקחות של האדם. הרגיל, לא מדובר עכשיו על אלכוהוליסט שזרוק שיקור בבר כל לילה, כיוון שהוא שותה 20 בקבוקי יין כל שבוע, כן? מדברים על במידה נכונה, כן? הרגיל בשמן זית מסייע עלי לרבי יוחנן דאמר, הזית משכח תלמוד של 70 שנה. כך שמן זית מחזיר תלמוד של 70 שנה. 10 דברים קשים לתלמוד. יש עוד 10 דברים חוץ מהחמישה האלה שאמרנו, שהם גם כן קשים ללימוד ומשכיחים אותו. מה הם? העובר תחת אפשר גמל. אחד שנכנס מתחת לבטן של הגמל, הגמל הוא גבוה מאוד, אז לפעמים רוצים לעבור לצד השני, עם כל אחד מסביב, עוברים לו בין הרגליים, כן? זה גורם לשכחה, כן? לא, דרך האפשר זה העוקף של הגמל. אם עובר מתחת, יש עוקף של גמל תלוי באיזשהו מקום, ואדם עובר מתחת לזה, זה גורם לו לשכחה. והגמרא אומרת, וכל שכן תחת הגמל עצמו, כן? זה רק תחת האפשר של הגמל. אם הוא עובר מתחת לגמל, זה גם כן מתחת לעוקף, כן? העובר בין שני גמלים, אדם שעובר בין שני גמלים, זה גורם לשכחה. העובר בין שתי נשים, גם כן זה גורם לשכחה. לא מדובר כאן מענייני צניעות פה. אפילו זה שני נשים שמכוסות מכף רגל והראש, כמו שהערביות מתלבשות, ובכלל אין מה לראות אפילו, גם אם אדם היה רוצה לראות, סתם הולך ויש אחד מימינו, אחד משמאלו, והוא עובר ביניהם, זה גורם לשכחה, זה עניין סגולי, זה לא שייך לצניעות, כן? והאישה עוברת בין שני אנשים, אישה עוברת בין שני גברים גם, כן? כן? אפילו שני רבנים גדולים, לא משנה, והעובר תחת ריח רע של נבלה, מקום שיש ריח של נבלה ונושמים את זה, זה גם כן גורם לשכחה. העובר תחת הגשר שלא עברו מתחתיו מים 40 יום, הרי גשר בדרך כלל זה תמיד מעל מים, כן? מעל נהר כדי לחצות אותו, ואז המקום הזה התייבש, זה כנראה נחל אכזב, שהוא לא כל הזמן מלא, ואז אם לא זרמו שם מים 40 יום באותו מקום, ואדם עובר, כן, מתחת לאותו גשר, שם עובר שם שאין שם מים, אז זה גורם לשכחה של הלימוד. האוכל פת שלא בשל כל צורכו, אוכל לחם שהוא חצי בצק, עוד לא נאפה טוב, גם כן גורם לשכחה. האוכל בשר מזוהמה לסטרון, לא יודע בדיוק מה זה, איזה סוג של זוהמה שיש באותו בשר, מסתם זה לא נוגע לנו, כן? והשוטה מאמת המים, אחד ששוטה מאמת המים, העוברת בבית הקברות, בזמנם לא היה צינורות כמו היום. מה היו עושים? היו לוקחים מהנחלים, חופרים שוחה, חופרים אותה, מכוונים אותה, ואז היו מהים, זה היה מושך מים לעיירה. ובעיירה הייתה בריכה, והמים האלה היו באים לאט לאט מטפטפים לבריכה הזאת, ומשם אנשים היו לוקחים מים כדי לחסוך להם ללכת ולחזור כל הזמן לנהר, כן? אז זה נקרא אמת מים. רק לפעמים האמת מים האלה כדי לקצר, לא רוצים לחפור מסביב לבית כברות, היו עושים שביל בבית כברות, והאמת מים האלה חותכת את הבית כברות ומביאה מים לצד השני של העיר, כן? אז אחד ששותה מהמים האלה, שעברו בבית הכברות, גם כן זה גורם לו לשכחה של הלימוד. אחד שמסתכל בפני מת, יש גופה עכשיו, הוא מסתכל בפנים של המת, גם כן גורם לשכחה. יש לפעמים שאדם, קוראים לו לזהות גופה לו עלינו, של איזה קרוב שלו שנפטר. הוא חייב להסתכל. אז גם אדם כזה יסתכל שנייה ומיד יסובב את הפנים. ברגע שהוא הבין שזה אותו אחד, מיד יסתובב. אותו אחד, לא אותו אחד, מיד יסובב את פניו, לא יבהה בפנים שלו יותר מדי, כן? ויש אומרים, יש עוד דעה, אף הקורא כתב שעל גבי הקבר. כתב שבולט מהקבר, לא סתם כלב שחרטו בתוך המצבה, כתב שיוצא החוצה בולט, אם מי שקורא אותו זה גורם לשכחה. מקודם אמרנו
אדם צריך להיזהר בקשר לעניין הזה של שותה מאמת המים שהיא עוברת בבית הקברות. מה הסיבה שאדם עכשיו עם מאמת המים האלה עוברים בבית הקברות? מה הבעיה פה? אלא שפה אפשר לתרץ את זה מבחינה שכלית, שבית הקברות יש שם רוח רעה, הרוח רעה הזאת היא כביכול המים עוברים דרכם, ואז לכאורה אפשר להבין למה זה גורם לנזק. למה זה גורם לשכחה, לא יודעים בדיוק, אבל פה לפחות אפשר להבין קצת היגיון. מסתכל בפני המת, אפשר להגיד אולי כיוון שהוא תמה, אז התומה שלו נמשכת לעיניים של האדם. אפשר לתרץ, כן? אבל מה שייך למשל קורא כתב על גבי הקבר? מה זה שייך לזיכרון, לשכחה? לעולם לא נדע, כן? ריח רע של נבלה, לאו דווקא של נבלה, כל ריח רע צריך להיזהר ממנו ולברוח ממנו. כן? לא טוב שאדם יריח ריח רע של שום דבר רע שיש באזור, כן? אם יש ריח רע, אדם יברח משם ולא ינשום. ינסה לברוח משם בלי לנשום. כן, הזמן נוזל, בואו נעשה את הדף הזה ונסיים. עדיין במסכת אוריות, אנחנו נסיים היום את מסכת אוריות בעזרת השם, זה הגמרא האחרונה של מסכת אוריות, ואחרי זה נעבור למסכת זבחים בשבוע הבא בעזרת השם. רבן שמעון בן גמליאל, הנשיא, הוא הנשיא, רבי מאיר הוא החכם, רבי מאיר, בן הנס, ורבי נתן הוא אב בית דין. כן, כי הווה רשב"ג התם, רבי שמעון, רבן שמעון בן גמליאל, הוא הנשיא, הוא מעל כולם, הוא ראש החכמים, כן? אז שהוא היה נכנס לבית המדרש, אבוקאי מכולי אלמה מקמה, כל הבחורים שהיו לומדים בישיבה היו עומדים. כי אבוקאי לי רבי מאיר ורבי נתן, אבוקאי מכולי אלמה מקמה היו. שנכנס רבי נתן, שאין לו תפקיד רשמי, כולם יודעים שהוא חכם ענק, אבל אין לו תפקיד רשמי, גם כן כולם עומדים. ורבי נתן שהוא אב בית דין, הוא אחראי על הבית דין, הוא השופט העליון, שהוא היה נכנס לבית מדרש, גם כן כולם עומדים. כן? אז הגמרא אומרת, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא באו למהה והכרע בין דילי לדילהו? אמר, לא, אין פה כבוד נכון לתורה. הרי יש הבדלי מעמדות. הנשיא הוא מעל אב בית דין ומעל החכם המוצהר, כן? איך זה שנותנים את אותו כבוד התורה לנשיא ואת אותו כבוד התורה לסתם איזה חכם, כן? תקין המתניתה, הוא תיקן תקנה, ההוא יומה, הוא עשה תקנה. מה התקנה? שהוא נכנס, כולם עומדים. שהנשיא נכנס, לאו דווקא הוא, מחר יהיה נשיא אחר, אבל שהנשיא נכנס, כולם עומדים. שנכנס אב בית דין, רק השורה הקרובה אליו, שקרובה לשביל, שהוא הולך באמצע, רק אלה שמימינו ומשמאלו, השורה הראשונה עומדים, עד שהוא עולה לבמה, בישיבה הם היו יושבים החכמים על איזה במונת קטנה, שהוא מגיע לכיסא שלו ויושב, כולם יושבים, השורה הראשונה רק. והחכם רבי מאיר שנכנס, שורה ראשונה יעמדו, איכשהו עובר אותם, התיישבו אלה שמאחריו, איכשהו עבר אותם בהליכה, הם כבר מיד יושבים, לא צריכים לחכות שיגיע לכיסא. ככה כולם ידעו מי הנשיא, מי אב בית דין ומי סתם חכם מוצר, כן? עשה תקנה. אז באותו יום שהוא עשה את התקנה, הגמרא אומרת, לא אהבו רבי מאיר ורבי נתן התם, הם לא היו בישיבה באותו יום. למחר כי עתו, כשהם באו למחרת, חזו, דלא קמו מקמיו הוא כדרגלי מילתא. כדרגל המילתא, אומר ראו שלא קמים להם כמו שרגיל כל יום. אמרו, מה יהי? שאלו את התלמידים, מה קרה היום? אמרי, אחי תקין רבן שמעון בן גמליאל, זה תקנה של רבן שמעון בן גמליאל. אמר לרבי מאיר לרבי נתן, אנא חכם, אני חכם. ואת אב בית דין, ואתה אב בית דין. נתקין מילתא כלדידן. גם לנו יש זכות לעשות תקנות. מהי נעבד לב? בוא נתייעץ, איזה תקנה נעשה? נמלא גלי עוקצין. אמר, אתה יודע מה? נתקיל אותו. הוא חושב שהוא עדיף עלינו. אנחנו נתכונן, נלמד מסכת עוקצין, שזה מסכת קשה מאוד, ואף אחד גם לא היה לומד בה, כן? נתאמן על זה טוב טוב טוב, ואז נתחיל לשאול אותו שאלות במסכת הוא קצין. דלה גמיר, וחילה ידע, הוא לא, לא גמיר זה לא למד, והוא לא יודע, הוא לא בקיא במסכת הוא קצין. נמלא, מי ימלא לגבורות השם, ישמיע כל תהילתו. למי נאה למלא לגבולות השם? למי שיכול להשמיע כל תהילתו, ואתה לא מסוגל להשמיע את כל תהילתו, תתפטר. מזכיר קצת את מה שקורה בכנסת היום. תופסים איזה אחד, איזה מפלגה לא מוכנה, חלק לא נמצאים, ישר איזה הצעת אי אמון, נפיל אותם, כן? רק יש הבדל אחד קטן, יחי ההבדל הקטן שהוא הבדל ענק. פה, כל מה שעניין את הצדיקים האלה זה רק כבוד התורה. היום מה שמעניין את האנשים זה רק הכבוד של הכרס שלהם. כן, מה יצא להם מזה, משכורת, נהג, פנסיה, משתחווים לו ברחוב, צריכים אותו, רואים אותו בטלוויזיה וכו', כן? אז באו, התאמנו במסכת, כל הלילה הם למדו מסכת וקצין. למדו, 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 למדו. שמע אותם תלמיד שהיה גר באותו שכונה, אמר, קראו לו רבי יעקב בן קרשי. אמר, אני כבר רואה את התורה, שמע את התוכנית שלהם. אמר, דילמה, חס ושלום, עתה לידי כיסופה. אולי הם ילבינו את פניו. הרי ברור שהוא לא מכיר את המסכת הזאת. זה לא מסכת נפוצה, אף אחד לא, 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 כמעט לא לומד אותה. הם מתכננים להתקיל אותו ליד כולם. אזיל ויתיב אחורי איליטה, דרבי שמעון בר, אני אלך ליד החלון של החדר שלו, של רבי שמעון בן גמליאל, ואני אשנן את המסכת וקצין האלה. מה עשה? תראו איזה חכם הוא היה. הוא לא רצה ללכת להלשין על שני חכמים, כי לא רצה שיהיה עליו קפדה, שלא יקפידו עליו. מצד שני הוא רצה להציל את כבוד גדול הדור, כן? אז מה עשה? אמר, אני אעשה משהו שזה לא זה ולא זה. זאת אומרת, אני לא ילשין, אז ככה אני לא אסתבך איתם. ואני לא, אז אני לא, כן, ואני לא יפקיר אותו. אז מה עשה? פשט, גרס וטנה. הלך, ישב ליד החלון והתחיל ללמוד בכל רם מסכת וקצין. אחד בלילה, שתיים בלילה. אמר למאיה, רבן שמעון בן גמליאל, אמר, מאיה, מה הולך פה? אף פעם מימיי לא בא אליי אדם ללמוד אצלי בחלון בשתיים בלילה לעשות לי כאן רעש, כן? אז הוא מיד הבין, יש כאן איזה מסר משמיים, כן? אז הוא מיד התחיל להתרכז במה שהתלמיד הזה היה קורא, כן? וישב ולמד בעצמו את כל המסכת בזכות אותו תלמיד, כן? אז יהיב דעתי, הגמרא אומרת, הוא שם דעתו על זה, עיין בה וגרסה. למחר אמרו לה, באו אליו רבי מאיר ורבי נתן, אמרו לו, היום אנחנו יש לנו שאלות במסכת וקצין, ניתני מר בעוקצין, פתח, תיתן לנו דרשה על מסכת וקצין, פתח ותני, פתח את פי והתחיל לדרוש. בתר דאוקי, אחרי שגמר, אמר לה הוא, אילב גמירנה, כי ספטון, אם לא הייתי בקי בזה, תכננתם לבייש אותי, נכון? פקיד והפקידנו מבית מדרשה, תסתלקו מבית המדרש, מהישיבה, זרק אותם מבית המדרש. רציתם לבייש אותי, תסתלקו מפה. הבו כתבו קשייתה בפיתקה ושדו אתם. אז הם עומדים עכשיו, תראו איזה, זה אחד הגמרות הכי אהובות עליי, מסיבה פשוטה. מהגמרה הזאת רואים כמה אנחנו והם רחוקים ברמה. כדי שנבין כמה התרחקנו. אם היום ראש ישיבה זורק שני תלמידים שהם נחשבים החכמים של הישיבה, ואחד מהם הוא גם דיין, אף בדין, והשני הוא חכם שכולם משתחווים לו, והם יושבים בתוך הישיבה, ויראו ראש הישיבה ויזרוק אותם מהישיבה, מה יקרה? מיד, תוך יומיים, הם יפתחו לו ישיבה מעבר לכביש, ויגנבו לו חצי מהתלמידים. למה? פוליטיקה, כבוד. זורק אותנו, אנחנו נראה לו מה זה. מה עשו שני אלה? שימו לב, זה גמרא מפורשת. עמדו בחלון כדי לא לפספס את השיעורים שלו. עמדו בחלון, באו כל יום לישיבה, עמדו בחלון להמשיך ללמוד תורה. מזה שזרק אותם, לא נפגע האגו שלהם. מוכנים להמשיך ללמוד מנו תורה, שומעים? כן? אז והיו מה עושים? כשהיה להם קושי אסור להם לדבר, כי הם נודו מבית המדרש, אז היו כותבים את זה על פתק, זורקים את זה לאחד התלמידים, והוא היה שואל בשבילם את השאלה.
כן? אז הגמרא אומרת, דאבא מפרק, אבא מפרק, חלק מהקושיות הוא היה מתרץ, ללא אבא מפרק, קד ופירוקה ושדו. מה שהוא לא היה מתרץ, הם כבר היו כותבים את התירוץ וזורקים. זאת אומרת, הם היו גדולים בתורה, כן? אמר לאור רבי יוסי, אז רבי יוסי קם, אמר לרבן גמליאל, תורה מבחוץ ואנו מבפנים, מה, הוצאת את התורה מהישיבה, התורה עומדת ברחוב, ואנחנו יושבים פה ככה בניחותה? איך אתה לא... אז התחילו התלמידים להתמרמר, כאילו, כמה זמן הם יעמדו בחוץ? אמר לאור רבן שמעון בן גמליאל, נעלינו, בסדר, הוא ראה שהתלמידים נפגעים מזה, גם מחל על כבודו, תיכנסו. בכל מקום, עונש אני חייב לתת לכם, על זה שרציתם לבייש אותי ברבים, לי כניסין הוא, נתן להם כנס, מה הוא? דלא לימרו שמעת אתה משמי הוא, הסיקו לרבי מאיר אחרים, ולרבי נתן יש אומרים. זה יסוד חשוב בגמרא, למי שמתחיל ללמוד גמרא, הוא רואה את זה מיד. יש הרבה משניות שלא כתוב רבי מאיר אומר, אלא מה כתוב? אחרים אומרים, מי זה אחרים? רבי מאיר, לא אומרים את השם שלו. הוא עשה גזרה שאסור להגיד דבר בשמו. כל מה שהוא אמר, כל החידושי תורה שלו, יגידו את זה, אבל לא יגידו את זה בשמו, אלא יגידו אחרים אומרים. ורבן גמליאל, רבן רבי נתן, אומרים יש אומרים. יש אומרים זה רבי נתן, לא אומרים את שמו, כן? אחרי כמה זמן, אך ולה להו בחלמתי הוא, זילו פייסונו לרבן גמליאל. בקיצור, אחרי כמה זמן בא רבן גמליאל, רבי מאיר ורבי נתן, יראו להם משמיים חלום, שהם צריכים ללכת להתנצל בפניו, שהוא גדול הדור. אז רבי נתן עזל, רבי נתן הלך, רבי מאיר לא הלך. אמר, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, חלומות זה לא הלכה. שיגידו לי מפורש משמיים אני אלך, חלום זה שום דבר. כי אז על רבי נתן, אמר לרבן שמעון בן גמליאל, נאי דהן הילך קומרה דאבוך, למה ואב בדין, למה ונשים יעני. אומר לו, תדע לך, אני מוכל לך, אבל אני רוצה שתדע דבר אחד. כל הסיבה שבחרו אותך להיות אב בית דין, זה בגלל שאבא שלך היה בית דין. אז נתנו לך זכות קדימה, אתה לא החכם היחיד, יש הרבה שהיו רואים להיות אב בית דין. אז את החגורה של אבא שלך לדיינים, היה חגורה מיוחדת, העבירו לך, כיוון שאם כבר כולם שווים, אז נתנו את זה לבן של הדיין שנפטר. כן? או שפרש. אבל החגורה לא מספיקה בשביל להיות נשיא. לרמה הזאת עוד לא הגעת. ומחל לו, ורבי מאיר לא הלך להתנצל, ובזה נסתיימת מסכת אוריות. אנחנו רואים פה יסוד חשוב, כמה מידת הגאווה הורסת את האדם. אדם יכול להגיע לגדלות, כמו שהיה רובם בנבט, אחיתופל, דואג האדומי, היו הרבה קורח ו-250 נשיאי העדה, צער העיניהם במשה רבנו, גדול הדור. גם הם היה להם זכויות, גם הם היו צדיקים, גם הם שמעו את השם מדבר. זאת אומרת, זה לא סתם אנשים. והם הלכו בקנאה ובכבוד שלהם, ברדיפת הכבוד ובגאווה שלהם, עד כדי כך שמרדו בגדול הדור, שביקש מהם והתחנן מהם להפסיק בדמעות ולא עזר. עד רבה הם הולכים עוד יותר נגדו, בעזות פנים שאין דוגמתה. זה מה שקורה היום בעולמנו, אבל אז זה לא היה ככה. גזרק אותם גדול הדור מהישיבה, הם לא היו הרבה פחות ממנו, הם גם היו חכמים גדולים מאוד. שתקו, עמדו בחוץ, לא צייצו, רצו לשאול שאלה, זרקו פתקה. לא רצו ולא הלכו ואספו תלמידים ועשו מחלוקות ועשו שני קבוצות שאחת תילחם בשנייה, ומי הוא שיגיד לי מה לעשות, ומה פתאום, וכו'. לא עשו ככה. היום, לצערנו הרב, כל אחד עושה לעצמו, זה המציאות שיש בעולם היום. אבל אז אכפת להם, היה מקוות שמיים. כן, אדם ידע מתי להוריד את הראש שלו, ומתי להיכנע בפני אדם גדול. וזהו, ולפעמים, אפילו נאמר, שגדול הדור טעה בשיקול שלו. נאמר, אפילו, שזה דבר נדיר, כי בדרך כלל הגדולי דור סייעתא דשמיא, אפילו לומר שהוא טעה בשיקול שלו, אין כאן מקום להסתפקויות. גדול הדור פסק, ככה רצו משמיים, אמר ככה צריכים לעשות, ככה צריכים כולם לעשות.
כל דור והגדולים שלו. יש הרבה חכמים, יש הרבה אנשים שיש להם הרבה זכויות. יש הרבה בעלי צדקה, יש אנשים שמחזיקים עשרות ישיבות, יש אנשים שמחזירים בתשובה, יש אנשים שעוזרים ליתומים, לאלמנות, כל מיני אנשים שיש להם המון זכויות. ייתכן שבאמת הם אנשים חשובים בשמיים. אבל ברגע שהם נופלים במידת הגאווה הזאת, כמו שקרה לקורח, סופם שמאבדים את עולמם בשעה אחת. זה מה שהגמרא אומרת, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. 60, 70 שנה תרח, עשה, בסוף בשעה אחת יכול להפסיד את הכל. כן? לכן צריך להיזהר מהדברים האלה מאוד, שהגאווה, היוערה, שזה סרטן שאוכל אותנו מבפנים, לא יעביר אותנו על דעתנו. כי ממש רואים מציאות, אפילו אנשים שיודעים תורה ויודעים לדבר, ועשו הרבה דברים בימיהם וחייהם, פתאום נופלים בתוך רשת כזאת של הגאווה, והוא ממש משבש להם את דעתם, מעביר אותם על דעתם, וממש הופך אותם למשוגעים חסרי רסן. עד כדי כך זה חמור, לא סתם, הגמרא מביאה את המעשה עם ירובעם בן נבט, שהיה ענק שבענקים, שהיה לו 127 דרשות בכל נושא בתורה, שכבר הגיע מצב שהעמיד עבודה זרה, כן? העמיד עבודה זרה כדי שלא יעלו לרגל לירושלים, שלא יראו שהמלך רחבעם יושב על כיסא המלכות והוא עומד עם הקהל. ואחר כך הקדוש ברוך הוא עשה לו כבוד לתורה שלו ולזכויות שהיה לו, ואמר לו, נתן לך צ'אנס לחזור בתשובה, חזור בך. ואתה ואני ובן ישי, דוד המלך, נטייל יחדיו בגן עדן. ואותו אחד בפיו, תמיד הקדוש ברוך הוא מסדר, תמיד, מאז ומעולם, שהגאפתן יקבור את עצמו בפיו. אף אחד אחר לא יזיק לו במציאות, רק הוא יקבור את עצמו. תמיד מסדרים ככה משמיים. בפיו ובמעשיו הוא כל פעם מעלה ומכין את הנפילה הבאה שלו עד שהוא לא נשאר מנו זכר. ככה היה אמן, כל העולם משתחווה לו, אחד לא משתחווה, הלך, פוליטיקות, השתדלויות, בא למלך, שילם כספים, בנה עץ, כל זה, בסוף שיתלו אותו על העץ. היה פרעו כל כך דאג שיוולד משיעם של ישראל, זרק תינוקות לים, הרגו, בדקו, חיפשו, מה? בסוף השם אמר לו, חביבי, אתה תגדל את משיעם של ישראל בתוך הבית שלך, בארמון שלך, והוא יגמור אותך. ככה זה, ככה, הקדוש ברוך הוא תמיד מסדר, שאותו אחד שמתרברב ומתפאר, ואני ואני ואני, הוא זה שבסוף יכין לעצמו את החבל תלייה, עד שיגיע למציאות, שאף אדם בעולם לא יסבול אותו בסוף. אפילו שלום לא ירצו, אשתו וילדיו לא יסבלו אותו. ככה הגמרא אומרת, מן דיעיר, אפילו אנשי דבטה לא סובלים אותו. אחד שהוא יעיר גפתן, אפילו אשתו והילדים שלו לא סובלים אותו. בסוף סופם שימרדו בו, או שהיא תברח ממנו, או שכבר מהבושות שהוא עושה לה, היא לא תרצה לעמוד לידו. יגיע למציאות שהגפתן הוא ממש קובר את עצמו לנצח נצחים. וזה הבעיה שהיצר הרע אומר תמיד לגאפתן, מה פתאום, אתה אדם גדול, אתה נותן צדקות, אתה עשית ככה ואתה בנית ואתה לימדת ואתה ואתה ואתה, אתה לא יכול ליפול, כבר יש לך אגב. אבל הגמרא אומר, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד, מי לנו גדול היה יותר מאחיתופל שדוד המלך צריך ללמוד ממנו הלכות, דואג האדומי, אנשים כאלה ענקים, ירובעם בן נבט, כל הרבנים של העולם ביחד, הם לא אחוז מירובעם בן נבט, בתורה. והוא קבר את עצמו, אומר לקדוש ברוך הוא, מי בראש? אומר לו, בן ישי, אומר לו, לא מעוניין. אם ככה, אני לא מעוניין. שימו לב לאיזה רמה של גאווה הוא הגיע, שהוא מדבר עם, לא עם גדול הדור, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא מוריד את הראש. עד כדי כך הגאווה היא נוראית. ואנחנו, האנשים הפשוטים, יהיה רצון שיהיה לנו כוח, כי גם לאדם פשוט הגאווה היא גדולה. אבל כמה שאדם יותר גדול מחברו, כך יצרו גדול ממנו. והיצר מעבר את האדם, מעבר את האדם. והוא גם כבר דואג שיבואו כמה מטופשים, כל מיני שוטים, ויחזקו את, איך אומרים, יהיה אז מצח ואז פנים, יחזקו אותו עוד יותר במלחמה ובמחלוקות ובכל מה שקורה, כדי שבאמת לא יישאר מנו זכר. לכן צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שבעצם ברגעים כאלה של ניסיונות קשים, שתמיד נדע להוריד את הראש, ומתי שצריך להכנה, להכנה, וגם כשמגיע לנו מחיות כפיים, ותפיחה על השכם, ופרס כספי, וכל מה שתרצו, אפשר לוותר על זה, לא חייבים, ואם זה לא הגיע, לא צריכים לעשות מזה סקנדלים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעה, ואנחנו ניפגש שבוע הבא, בעזרת השם, תזכרו ששבוע הבא אנחנו מתחילים את מסכת זבחים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.